הגענו לדף מ"ח עמוד ב', למדנו במשנה שרבי שמעון אמר למה הדבר דומה, לדין שלוש חצרות שמותרות החיצוניות לטלטל עם האמצעית, אבל לא החיצוניות זו עם זו. אז כאן אומר רבי יהודה מרב שזו רק דעת רבי שמעון, לא דעת חכמים. זה בחמש שורות מלמטה, סוף השורה. אמר רבי יהודה מרב, זו דבר רבי שמעון, אבל חכמים אומרים רשות אחת משמשת לשתי רשויות, אבל לא שתי רשויות משמשות לרשות אחת. כלומר, רשות אחת זה החצר האמצעית, היא משמשת לשתי הרשויות, היא יכולה לשמש לכל אחת משתי החצרות החיצוניות, אבל לא שתי הרשויות, שתי החצרות החיצוניות, הן לא משמשות לרשות אחת. כלומר, מותר בעצם לשתי הרשויות החיצוניות לטלטל עם הרשות האמצעית, אבל הרשות האמצעית אסור למטלטל עם שתי החצרות החיצוניות. מדוע? מכיוון שלא נותנים לאדם או לחצר דירה משותפת עם שתי רשויות חלוקות. לא יכול להיות שיש לו רשות עם ימין ועם שמאל בו בזמנית, כשימין ושמאל לא נחשבים רשות אחת. זו דעת חכמי. אבל כמובן החיצוניות יכול לטלטל עם האמצעית, כי יש להם את ההסכם, את מה שנקרא, את העירוב עם האמצעי. כי אמרית קמא דשמואל, כשרב יהודה הוסיף ואמר את דברי רב לפני שמואל, אז הוא אמר לי, אף זאת דבר רבי שמעון. אמר שמואל, לא, גם רבי שמעון מסכים זה. גם רבי שמעון מסכים שרק החיצוניות מותר להם לטלטל עם האמצעית, אבל האמצעית אסור להם לטלטל עם שתי החיצוניות בו זמנית. אבל חכמים אומרים שלושתן אסורות. מה שחכמים חולקים לרבי שמעון, הכוונה שלושתם אסורות. דיירי שלושת החצרות אסור לטלטל בכל אחת מהן לשתיים אחרות. כלומר, דל חכמים חולקים לחלוטין על רבי שמעון. הם אומרים שאסור להם לטלטל בכלל. ויש ברייתא כזאת, תניא כבתת רב יהודה אליבא דשמואל, אמר רבי שמעון, למה הדבר דומה לשלוש חצרות הפתוחות זו לזו, פתוחות לרשות הרבים? ערבו שתיים עם האמצעית, זו מביאה מתוך ביתה ואוכלת, וזו מביאה מתוך ביתה ואוכלת. כלומר, מדובר פה, יש פה שלוש חצרות שפתוחות זו לזו, ופתוחות גם לרשות הרבים. אם ערבו שתיים, כלומר שתיים החיצוניות ערבו עם אמצעית, כמו שראינו לפני כן, מביאה זו, כלומר דיירי חצר החיצונה אחת, מביאה לתוך ביתה ואוכלת, מביאים לתוך האמצעית, כן? מביאים אוכל ששבתו בבתיהם לתוך האמצעית, וזו גם החצר השנייה יכולה להביא תוך האמצעית. וזו מחזרת מותר לתוך ביתה. דיירי חצר החיצונה, כמובן, יכולים גם להחזיר את מה שנשאר מהסעודה לתוך ביתה. כלומר, בעצם, החיצוניות יכולות לדלתל עם האמצעית בלי בעיה. וזו מחזרת מותר לתוך ביתה. אבל חכם, אז רואים מפורש שאפילו רבי שמעון, דעת רבי שמעון, שרק החיצוניות מותר לדלתל עם האמצעית, אבל לא דיברו על זה שהאמצעית דלתל עם החיצוניה. אבל חכמים אומרים שלושתן עשרות, זה מה שאמרנו היטב פה, שזו דעת שמואל. ואז השמואל התאמי, ושמואל הולך לפי שיטתו במקום אחר. שכתוב, אמר שמואל, חצר שבין שני מבואות, ערבה עם שניהם, אסורה עם שניהם. כלומר, מה המצב פה? יש פה חצר שנמצאת בין שני מבואות, מבוא סתום, ויש לצד כמובן המבואות עוד חצרות. אז אם היא ערבה עם שניהם, החצר ערבה עירוב נפרד, כמובן הכוונה פה שיתופי מבואות, עם כל מבוא, עם כל צד, כלומר, עם בני חצר, של מבוי מצד זה ובני חצר של מבוי מצד זה, אסורה עם שניהם. אסורים בני החצר שבין שני המבואות האלה לטלטל חפצים מבתיהם לכל אחד משני המבואות. בדיוק כמו ששמואל אמר, כמו שלמדנו לפני כן. כמו אותו טעם שאסר שמואל בחצר שבין שני מבואות, אסור גם לבני החצר האמצעית לטלטל לחצרות החיצוניות. יפה, אז זה מה שנקרא פה שמואל אזדל לטעמי. יש המשך לדברי שמואל, שהוא ממשיך בזה, לגבי דין חצר שבין שתי מבואות, לא ערבה עם שניהם. אם החצר לא עשה עירוב עם שתי המבואות, אז אוסרת על שניהם. כלומר, אם החצר האמצעית לא עשה שום שיתוף מבואות עם החצרות האחרות שיכולות לצאת למבוי הזה, למבוי משני הצדדים, אז כמובן הוא אוסר על שניהם. מכיוון שיש לחצר האמצעית רשות להשתמש בשני המבואות, אז והם לא עשו שיתופי מבואות, עשו גם לחצרות האחרות, לטלטל במבוי. הייתה באחד רגילה ובאחד אינה רגילה. זו שרגילה בו אסור, זה שאינה רגילה בו מותר. כלומר, אם יש מבוי אחד שרגילים בני החצר האמצעית לצאת ולהיכנס דרך המבוי הזה יותר מאשר השני, אז החצר הזה שייכת למבוי הזה, ולכן באחד אינה רגילה, זה מה שכתוב, באחד רגילה, אחד אינה רגילה, זו שרגילה בו אסור, כלומר אסור בטלטול, כי לשאר החצרות כמובן, והמבוי שאינה רגילה בו, אז מותר בטלטול, כי לא נחשב חלק, החצר הזו לא נחשב חלק מהמבוי, והוא לא אוסר את הטלטול לחצרות האחרות. אמר רבא בר ברבונה, ערווה עם שאינה רגילה, חוטה רגילה לעצמו. כלומר, אם החצר האמצעית החליטה בעצם לערב, לעשות שיתופי מבואות עם המבוי שאינה רגילה ללכת, אז כמובן זה מתיר את המבוי השני. ואמר רבא בר רבונה, אמר שמואל, אם ערווה רגילה לעצמו, וזה שאינה רגילה בו לא ערב, והיא עצמו לא ערווה, דוחים אותה אצל שאינה רגילה בו, כגון זה, כופים על מיטת סדום. לפני כן למדנו שאם יש אחד שרגילה בו ואחד שלא רגילה בו, אז החצר האמצעית בעצם שייך למבוי שרגיל בו. אז אם פה מדובר על מצב אחר, ערווה רגילה לעצמו, כלומר חצר המבוי שרגילה בו, דיירי החצרות האחרים שסמוכים למבוי הזה עשו עירוב לעצמם. וזו שאינה רגילה בו לא ערבו, לא עשו שום עירוב, וגם החצר האמצעית לא עשתה עירוב לעצמה, זה מה שכתוב, היא עצמה לא ערווה. אז במקום שהחצר האמצעית יקבל את המבוי שרגיל בו, המבוי שהם רגילים ללכת בו, ובעצם על ידי זה להפסיד את החצרות האחרים שהם הלכו, שעשו עירוב עם המבוי הזה, זה מה שכתוב, דורכים אותה עצה שינה רגילה בו, דורכים את הבני החצר האמצעית להיות שייכים למבוי שלא רגילים בו. על זה נאמר, כגון זה כופים על מיטת סדום, כי זה לא משנה להם איזה מבוי זה. ולכן, זה נהנה וזה לא חסר, אין להם שום הפסד מזה, הם ילכו למבוי שלא רגילים בו. ואילו הבני החצרות האחרים שעשו עירוב עם המבוי שסמוך אליהם, יהיה להם הפסד אם לא יוכלו ללכת לשם, אם לא יוכלו להשתמש בשיתופי מבואות שעשו. אמר רבי אמר שמואל, דין אחר, המקפיד על עירובו, אין עירובו עירוב. מי שמקפיד, כלומר, אדם, יש מקפיד, אדם, נניח, אדם מקפיד על אחד השותפים בעירוב, שלא יוכלו את הפת של העירוב הזה. אין עירובו עירוב. למה? מה שמו? עירוב שמו. כל הרעיון של עירוב זה שכל אחד שייך לאוכל, והאוכל הזה מערב את כולם יחד, להיות שייכים למקום אחד. ולכן עירוב חיה הוא גם בשון שותפות תערובת, גם בשון נוח ונעים ערב. השותפים צריכים להיות נוחים ונעימים זה לזה, לא יקפיד אחד לחברו. לכן אם אחד השותפים מקפיד שלא יוכלו אחרים את הפת, שהוא את הפת שלו, אין עירוב או עירוב. אבל בכלל לא אומר עירוב או עירוב, עדיין עכשיו עירוב או עירוב, אלא שנקרא מאנשי ורדינה, אלא הוא נקרא רק קמצן, כן, אנשי ורדינה היו נחשבים קמצנים, ולכן נחשב עירוב ונקרא קמצן. אמר וידע אמר שמואל, הוא חולק את עירובו, אינו עירוב. מי שמפריד את העירוב שלו משאר דיירי החצר, שם את זה בכלי בפני עצמו, זה לא נקרא מעורב יחד, ולא נקרא עירוב. אמרתי, מה, זה כמו בית שמי, כמען כי בית שמי דתניה, חמישה שגברו את עירובן, ונתנו בשני כלים, למדנו, אם יש חמישה דיירי חצר, לקחו פת באחד מכולם, ונתנו בשני כלים נפרדים. אז בית שמאי אומר, זה לא נקרא עירוב, כי זה לא עירוב כולם יחד. בית הלל אומרים, הרי זה עירוב. הנה, לכאורה זה רק לפי בית שמאי. אומרים לו, גם בית הלל יסכימו לזה. אפילו תמה בית הלל, עד כאן לא כאמר בית הלל, אלא דמליין למען הביא אתר. כל מה שאמר בית הלל זה שמילאו את הכלי הראשון ונשאר חלק מהפת מחוץ לכלי. לכן הם השתמשו בכלי אחר. אבל איך זה פלגי מפלג, במקום שמראש חילקו את העירוב לשני חלקים, לשני כלים בזמן שלא היה חייבים, לא היה הכרח לעשות את זה, כי הכלי הראשון לא היה מלא, אז לא אמרו בית הלל שהעירוב קשה. הוא גם יסכים שהעירוב פסול. ותרתי למה, לי שואלת כמה, למה צריך את שתי ההורות של שמואל, גם להגיד שמי שמקפיד על חברו שלא יוכל מהעירוב זה לא עירוב, וגם להגיד שאם חילקו את זה לשני כלים זה לא עירוב. צריך, דיאש מן הנהתה משום דקפית, היית אומר, תשמע, מי שאומר שמקפיד על חברו זה רק בגלל שהוא מקפיד, אבל האחר במקרה השני שחילקו את העירוב לשני כלים, אמא לא, אולי היית אומר שלא. ואם השמינן האחר, היית אומר שרק מי שמחלק את זה לשני כלים זה פסול, מי שנפל גמיפלג, אבל הטה, מקרה ראשון, אמא לא, לא חילקו את זה, רק הוא מקפיד, צריכה, לכן צריכה להסביר שזה שני דינים שונים, אחד שהוא מחלק בלי להקפיד, ואחד שהוא מקפיד בלי לחלק. אמר לרבי אבא לרבי דה, בבי מעצר תדבר רבי זכאי, מי אמר שמואל, חולק את עירובו, אינו עירוב, האם באמת זה מה שאמר שמואל, ואמר שמואל, בית שמניחים בו עירוב, אינו צריך לתן את הפת, למדנו שאם יש בית בחצר, יש חצר, יש כמה בתים, יש בית אחד ששמה, שמה בתוך הבית הזה מניחים את העירוב. אותו בית לא צריך לתת את חלקו בפת לעירוב. מה הייתה, מה, למה? למה משום דבר, דקב דמנח בסלה, כמן דמנח אח אדמי? כלומר, האם לא בגלל שאנחנו אומרים, תשמע, מכיוון שהבית הזה ששם הניחו את העירוב, יש לו מונח בבית שלו איזה פת באיזה אחד הסלים, כמן דמנח אח אדמי, לכן זה עכשיו כאילו הוא גם מונח עם העירוב. כלומר, סומכים על פת אחר שיש לו בבית, הנה אתה רואה שחילקו את העירוב לשני כלים, זה בסדר. החנמי, כמה דמנך בסלה, מכיוון שהעירוב מונח בכלי אחר, כמה דמנך מהחדמי, זה כאילו שהוא מונח כאן. אמר לי, אז אמר לי, לא, זה לא הסיבה, הייתם אף על פי שאין פת. הסיבה שהבית שבו מניחים את העירוב לא צריך להשתתף בעירוב, לא צריך להשתתף בפת, זה לא בגלל שאנחנו סומכים על פת אחר שיש לו בבית, אלא מה הייתה עמד? כולו אחד דיירי. אנחנו אומרים, כי כולם נחשבים, כל דיירי החצר נחשבים שגרים בבית הזה. מילה, לא צריך בכלל פת, כי אם אין לו שום פת. כל הרעיון של עירוב זה כל בני החצר נחשבים כאילו גרים בבית הזה. למדנו כבר שהעירוב מחשיב את כולם כגרים במקום אחד. השאלה, כיצד נעשה המצב הזה? כיצד מביא את העירוב לידי המצב הזה? אז נחלקו בזה שמואל ורבא. אמר שמואל, עירוב משום קניין. העירוב מאחל את כל הבתים שבחצר בגלל קניין, שמקנה בעל הבית את רשותו לכל דיירי החצר שנתנו לו פת. ככה נעשים כולם שותפים בביתו. ואם תאמר, מפני מים קונים במאזים, ככה למה צריך דווקא להביא פת? אפשר להביא כסף, מה ההבדל? מפני שאינה מצויה בערבי שבתות, כי כסף מזומן, אין לכל אחד בערב שבת כסף מזומן, אכן עשו את הדבר המצוי, הדבר המצוי זה פת דווקא. אומרת גם איך הדרב מי הוא לקני? אומרת גם בסדר, זה לא מצוי, אבל אם אדם אחרי, בסדר, אז תקנו פת. אבל עכשיו, אם אדם אין לו פת או משהו אחר, הוא רוצה עכשיו להביא כסף, כשהוא יראה בפועל בכסף, האם זה יועיל פחות בדיעבד? אז אמרו, זה גזרה, אי אפשר לעשות את זה. גזרה שם יאמרו מה העיקר, שם יגידו, הכסף זה העיקר, וזה אם זה לא שכח מה, ואז פעמים שאין לו מה, ולא עתיד לערבו בפת, ולא יבואו, לא יבואו לערב בפת, כי יחשבו שהכסף זה העיקר, אם יתירו לערב בכסף. ואז דעת עירוב לקלקול, תבואו את תקנת העירוב לידי קלקול, כל הרעיון שיש תקנת העירוב, שיבואו וירבו ביניהם, יכולו לטטל בין הבתים לחצרות וכו'. טוב, זו דעת שמואל, שעירוב משום קניין. רב אמר עירוב משום דירה. כלומר, עירוב מאחד את כל הבתים שבחצר על ידי דירה, על ידי זה שנחשב, כולם גרים בדירה אחת. מדוע? מה ההבדל? אמרנו, לשתי הדירות, כולם נחשבים גרים בדירה אחת. שמואל זה קניין. לדעת רב, הכוונה, דעתו של אדם על הפת שלו, על האוכל שלו. מכיוון שאדם מאוד מחשיב את האוכל שלו, הוא מייחס לאוכל שלו חשיבות פרטית לעצמו, לכן עצם זה שהוא שם את האוכל שלו בבית שמישהו אחר נחשב כאילו הוא גר שם. שואת אגמר, מה היא בין ההבדל בין שני ההסברים? אז הגמרא מביאה שלוש נפקמינות. איקה ביניהם כלי, אם אדם מביא כלי, אז נגיד כל אחד מהדיירים מביא כלי, לפי שמואל שסובר שזה משום קניין, אז גם כלי זה משום קניין, אפשר לעשות קניין סודר, חליפין, ואז מילה זה מועיל לקניין, אין בעיה. אבל לפי רבא שאדם אומר דעתו של אדם על פיתו, על המאכליו דווקא, לא על כלי, זה לא יועיל. הוא פחות משווה פרוטה, אם זה פחות משווה פרוטה, דווקא מי שאומר משום קניין זה לא יועיל, כי אי אפשר לעשות קניין ופחות משווה פרוטה. אבל מי שאומר משום דירה, אז גם אם ייתנו פת פחות משווה פרוטה, זה יועיל. וגם קטן, קטן, היא קטן כמובן לא יכול לעשות, אם קטן, כלומר שהקטן יהיה שליח לגבות את הפת מכל דיירי החצר, אז אם זה משום קניין, אנחנו לא יכולים, הקטן לא יכול להיות שליח לעשות קניין, אין קניינו קניין, אבל אם משום דירה, אז הקטן יכול לגבות מכולם. אמר לביי לרבא, תדידה קשה לשמואל קשה, אומר הביי גם לשיטתך קשה, שזה משום דירה, וגם לשמואל זה קשה משום קניין. התניא, חמישה שגבו את עירובן, יש ברייתא שאומרת, אם יש חמישה אנשים שגבו את עירובן, וערבו עם חצר, ערבו, התירו לטלטל מבתיהם לחצר, רצו אחר כך לערב גם עם חצר סמוכה. כשמוליכים את העירוב למקום אחר, כשמביאים את העירוב למקום אחר, מספיק שאחד יעשה את זה. אחד מוליך לכולם, אחד יכול לקחת את הפת שלו ולהוליך לכולם ולשים את זה בחצר השנייה, וכך גם לערב את החצר השנייה. אומרת מה, הוא ניהו דקקני ותו לא. הוא ניהו דקדייר ותו לא, זה קשה על שני ההסברים. רק הוא עושה קניין בחצר השנייה, ולא שאר הדיירים. ורק הוא נתן מהפת בשבילו, רק הוא נחשב כאילו גר בבית בחצר השנייה, ולא שאר הדיירים. אז אמר לו, רב אל הבית, לא, זה לא קשה לשנינו. לא לדידי קשה ולא לשמואל קשה. שליחות דקולו כאביד, הוא עושה את העירוב עם החצר השנייה בשליחות כל שאר דיירי החצר. לכן זה לא קשה בכלל, זה עניין של שליחות. אמר רבא, אמר רב חם ברגוי, אמר רבא, הלכה כרבי שמעון, שהוא מקל בדין שלוש חצרות שערבו עם שתי החצרות החיצוניות וכולי, אז הלכה כרבי שמעון בעניין הזה ולא כחכמים. הגענו עד למשנה בממתת עמוד ב', מי שבא בדרך וחשכה לו, חכמים הקלו פה למי שבא בדרך לקנות שביתה במקום אחר. נניח הוא בערב שבא בא בדרך וחשכה לו, כלומר הוא שם לב שהוא כבר לא יגיע לביתו לפני שתיכנס השבת, והיה מכיר אילן או גדר, הוא רואה או הוא מכיר שבמרחק שפחות מ-2,000 אמה, מאיפה שנמצא עכשיו, נמצא איזה עץ או איזה גדר, שהם נמצאים בפחות מ-2,000 אמה מהבית שלו. אז הוא יכול לקנות שביתה שם, למרות שהוא נמצא עכשיו כאן, הוא יכול לקנות שביתה באילן או בגדר. ואמר שביתתי תחתיו, הוא אומר לפני השבת, אני רוצה לקנות את שביתתי תחת האילן או תחת הגדר הזה. אז קודם כל המשנה אומרת לא אמר כלום, לא הועילו דבריו, כי תחת האילן או תחת גדר זה לא מקום מוגדר, הוא צריך לפרש מקום של 400, שם הוא קונה שביתה. לכן הוא אמר שביתתי בעיקרו, אם הוא אמר הוא קונה שביתה בעיקרו, כלומר ליד גזע האילן, אז מכיוון שהוא פירש 400 מסוימות, הדבריו הועילו לקבוע שם את שביתתו. זאת אומרת שכתוב מהלך ממקום רגליו ועד עיקרו 2,000 מה יכול בשבת ללכת ממקום שהוא עכשיו נמצא עד לעיקרו ליד האילן 2,000, כמובן אם זה פחות מ-2,000 מה, ואז מעיקרו עד ביתו עוד 2,000 אמה, ונמצא מהלך משחשיכה, ואז אחרי כניסת השבת הוא הולך 4,000 אמה. כמובן הוא לא מכיר דבר כזה, אומרת המשנה, אם אינו מכיר, הוא לא מכיר אילן או גדר, או שאינו בקיא בהלכה, הוא לא יודע שהוא יכול לקנות שביתה במקום אחר כשהוא הולך בדרך, והוא אמר שביתתי במקומי, הוא אומר אני קונה שביתה במקום שאני נמצא עכשיו, כמובן הוא קנה של שביתתו, זכה לו מקומו 2,000 אמה לכל רוח. מה זה אומר 2,000 אמה לכל רוח? נחלקו איך מודדים את זה. רבי חנינה בן טיגנוס, עגולות, הוא אומר עגולות, דברי רבי חנינה בן טיגנוס, כלומר, מודידים לו מסביב למקומו עיגול שרוחבו 4,000 אמה, זה 2,000 אמה לכל רוח. אבל החכמים אומרים לו, מרובעות, מרובעות כמובן יותר מהעיגול, מקבלים גם את הפינות, זה מה שכתוב כטבלה מרובעת, כמו טבלה כזאת מרובעת מצפון לדרום וכו', כדי שנזכר לזוויו, כדי שירוויח פינות הריבוע, שהן עודפות על האיגוד בפועל, אם הוא הולך באלכסון, יהיה לו בעצם יותר מ-2,000 אמה. וזוהי שאמרו, העני מערב ברגליו, זה מה שהתכוונו, שהעני מערב ברגליו, כלומר, הוא לא, אין לו פת עכשיו עמו, הוא הולך בדרך, הוא נחשב עני, אין לו פת עמו, הוא מערב על ידי שהוא אומר, שביתתי במקומי, מערב ברגליו, בעצם זה שהוא נמצא במקום. נחלקו, ראינו כבר את המחלוקת לפני כמה דפים, נחלקו בו במשנה, מה הכוונה, אני מערב ברגליו. מה הרבי אומר, אין לנו אלא אני. רק העני התיר לו לערב ברגליו, אבל העשיר הוא חייב לערב בפת, זו דבר רבי מאיר. ורבי יהודה אומר, אחד עני ואחד עשיר מותר לערב ברגליו, לא אמרו מערבים בפת, כל מה שאמרו מערבים בפת, אלא להקל על העשיר שלא יצא וערב ברגליו, זה להקל על העשיר, שלא יצטרך כל אדם לתרוח דווקא בעצמו להגיע למקום שביתתו, אלא הוא יכול למנות שליח שישים את העירוב שלו, את הפת שלו שם באותו מקום. שואלת הגמרא, מה היא לא אמר כלום? מה הכוונה מי ש... מכיר אילן או גדר, והוא אומר שביתתי תחתיו, והוא לא פירש מקום מסוים, מקום ספציפי, הוא לא אמר כלום. אז נחלקו בזה, אמר רב, לא אמר כלום כל עיקר. לא הועילו דבריו כלום, כלום. אפילו לתחתיו של אילן לא מצא, אז הוא לא יכול אפילו ללכת לתחתיו של אילן. למרות שאומר תחתיו של אילן, מכיוון שלא היה, לא קבע מקום מפורש של 400, הוא לא קנה כלום. לא, זו בלבד גם לא קנה את המקום שהוא נמצא בו עכשיו. כי הוא לא אמר שביתתי במקומו. לכן בעצם יש לו רק 400 באותו מקום, באותה שבת. אבל שמואל אמר, לא אמר כלום לביתו. שמואל לא, אין הכוונה שהוא לא אמר כלום בכלל, הרי הוא אמר סך הכל תחת האילן. אז הוא אמר, לא אמר כלום שיתיר לו ללכת מהאילן לבית שלו. אבל הוא יכול ללכת מהמקום שלו עכשיו עד לאילן, כי סך הכל הוא קנה שביתה מתחת לאילן. אבל תחתיו של אילן, מה זה אזיל? ונעשה תחתיו של אילן חמר גמל, כן, לפי שמואל, תחתיו של אילן נעשה חמר גמל, כבר למדנו זה כמה פעמים, מי שמנהיג בבו זמן חמור וגמל, כן, צריך ללכת אחריו ולפניו, אז הוא לא יכול לעשות את זה. בא למדוד מהצפון, אם הוא מודד את המקבל שהוא אמר תחת האילן, וזה מקום לא ספציפי, כשהוא בא למדוד תחת האילן לביתו 2,000 אמה, אם זה מהצפון מודדים לו מהדרום, אומרים לו טוב, צריך למדוד מהדרום. אם זה בא למדוד מהדרום, מודדים לו מהצפון. כלומר בעצם הוא תקוע בין שני מקומות. לכן יש לו רק את תחתיו של אילן. יכול ללכת מהמקום שלו עכשיו עד לתחתיו של אילן. אמר רבא, מה איתה מדי רב? אומר רבא, מדוע לדעת רב לא קנה שביתה בשום מקום? משום דלא מסיים מטרי, כבר הסברנו את זה. הוא לא בירר, לא ציין מקום ספציפי. מכיוון שלא בירר מקום ספציפי, לא ציין 400 ספציפיות, הוא לא קנה שביתה בשום מקום. והיא כדי אמרי, ויש מסבירים את רב אחרת, אמר רב, מה הייתה מדי רב? משום דקה סבר, כל שאינו בזה אחר זה, אפילו בבת אחת אינו. כלומר, רב הלך פה לפי כלל. מה שאינו יכול לחול בשני שלבים, גם בבת אחת לא יכול לחול. כלומר, בן אדם הזה התכוון לקנות שביתה תחת האילן. ומכיוון שאם הוא קנה שביתה בצד אחד של האילן, תחילה, הוא כמובן לא יכול אחר כך לשוב ולהוסיף ולקנות שביתה בצד השני של האילן, כי זה נחשב שני מקומות שונים. אז ממילא הוא גם לא יכול לקנות שביתה סתם ככה בכל מקום תחת האילן. כן, מה שנקרא, כל שאינו בזה אחר וזה, אפילו בבת אחת אינו. מה הבדל? מה ההבדל ביניהם? איקי בן ארדה אמר ליקני לי ב-400 מיגו 8. מה ההבדל ביניהם? שומע במפורש, תיקנה לי שביטה ב-400 מתוך ה-8 שמתחת לאילן. או, גם שומע תחת האילן הוא מפרש 400. מה אני אמר משום זה לא מסיים אתרי? לא מסיים אתרי. מי שאומר שהוא לא, אין פה שביטתו מבורר, הרי באמת אין מקום מבורר. ומנדה אמר, משום שאינו בזה אחר זה, אפילו בבת אחד אינו, הרי כ-400 דמי, תחת 400 כמה. כלומר, מישהו אמר שהוא צריך לציין מקום של 400, הוא לא עשה את זה, למרות שהוא ביקש 400 שתחת אילן מתוך 8, הוא עדיין לא ציין איזה 400 מתוך תחת אילן, ולכן הוא עדיין לא ציין משהו מדויק, לכן הוא לא מסיים אתרי. אבל מי שאמר, כל שאינו בזה אחר זה, אפילו בבת אחד אינו, היי כ-400 דמי, באופן זה דומה כאילו קונה 400. דה אחרי 400 דמי, הוא אומר בפורש 400 מתוך ה-8. אז בעצם 400 הוא יכול לקנות שביטה, לכן בעצם זה כן דבר שיכול לחול בזה אחר זה, כי הוא ברגע שיש לו 400 הוא בעצם, הוא יכול לקנות שביטה במקום של 400. שוב, מי שסובר שהוא בגלל שהוא לא אמר משהו ספציפי, הוא לא אמר איזה 400, אז ודאי שלא יחול לדעתו. אבל מי שסובר שהוא צריך, מה שנקרא, כל שנה בזה אחר זה אפילו בת אחת אינו, פה הוא כן יכול לעשות בזה אחר זה, כי הוא מציין איזשהו 400, ו-400 כן קונות שביטה. יפה, הגענו עד לנון עמוד א', נמשיך בזה בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.